אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
גם כן תרבות, עם רונה גרשון תלמי.
אתמול הלך לעולמו הסופר והפעיל החברתי סמי מיכאל, בן 97 היה. את השעה הראשונה אנחנו נקדיש למיכאל, נדבר כאן עם בני משפחה ואנשים שהלכו לצידו ויספרו עליו. ואני שמחה שנמצאת לצידי ענת שרון בלייס, עורכת, מגישה בתוכנית, אשת הספרות. בוקר טוב לך ענת.
בוקר טוב, רונה, מאזינות ומאזיני כאן תרבות, בוקר טוב. ואני חושבת שנפתח עם קולו של סמי מיכאל בבקשה ונמשיך משם.
אני כותב פעמיים ביום עד היום, נכנס לחדר, סוגר את הדלת, וכאילו שאני עובר מעולם לעולם, ואני סוגר את הדלת ואני חדל להרגיש אפילו בגוף שלי. זה כמין תחושה מיסטית ש... זה סמי אחר.
אז אנחנו נדבר היום על סמי מיכאל, על סמי מיכאל ועל סמי מיכאל האחר, מגדולי הסופרים שלנו שהלך אתמול, האחד באפריל 2024 לעולמו, בן 97, סמי מיכאל היה במותו. הוא נולד ב-1926 בבגדד שבעיראק ונשא את השם קאמל סלח מנשה. בגיל 15 בעקבות הפרהוד והאהדה לנאצים הוא הצטרף למפלגה הקומוניסטית, וכבר אז שם את נפשו בחפו עם הפעילויות שהוא עשה. כאשר הוצא נגדו צו מעצר הוא ברח ממולדתו לאיראן, ושם הוא שינה את שמו והמשיך לפעול כנגד המשטר העיראקי, אולם החשש כי השלטונות האיראנים יסגירו אותו, הביאו אותו לפנות לסוכנות היהודית, וכעבור זמן קצר הוא הגיע לישראל. הוא לא תכנן את זה, אבל הוא נחת כאן. בתחילה הוא גר ביפו, והנה מה שמיכאל אמר בשיחה שהקלטתי איתו לפני 5 שנים, כשהוא היה בן 92, על נסיבות הגעתו לארץ.
ואני בדמעות עזבתי את המולדת שלי, שהייתה עיראק. אז דרך היחידה להציל את עצמי, להגיע לאיזה מקום שלפחות מבחינה בסיסית, יבטיח לי את הקיום, וככה הגעתי לישראל. בלי לדעת השפה, בלי החלום הציוני, והגעתי עם הצבע הלא נכון, השפה הלא נכונה, הכל שייך לאויב.
בחיפה חבר סמי מיכאל לחברי המפלגה הקומוניסטית בארץ, והחל לכתוב בעיתון אלית אחד, אותו ערך הסופר אמיל חביבי. שם חתם בשם סמיר אלמרד, סמיר המורד, וב-1955 עזב מיכאל את המפלגה. סמי מיכאל עבד בשירות ההידרולוגי של משרד החקלאות, וחוויותיו שם גם ראו אור באחד הרומנים המאוחרים שלו. בשנת 1974 ראה אור הרומן הראשון שלו, שווים ושווים יותר, שעסק בחייהם של העולים החדשים מארצות ערב. הגרסה הראשונה שלו נכתבה בערבית. שנה לאחר מכן ראה אור ספר ילדים ראשון שלו, סופה בין הדקלים, שהיה מבוסס על חייו ופעולותיו מסכנות החיים בעיראק. מיכאל פרסם 15 ספרים, בהם העז לכתוב על יחסי יהודים וערבים כאן בארץ, וגם בעיראק מולדתו, כפי שאיש לא כתב לפניו. הוא הכניס את העיראקיות ללב הקנון הישראלי, כמו גם את החלומות על חיים משותפים ושוויוניים של כל אזרחי המדינה, גם בצל המלחמות. אולי סיוע של החלום מונצח ברומן המצליח ביותר שלו, חצוצרה בוואדי, סיפור האהבה הגדול מהחיים בין הודה הערבייה לאלכס היהודי, שגם הפך להצגה ולסרט.
יש לנו הרבה ללמוד מנמלים, שהם נמלה פוגשת נמלה, מי עד מתחברת אליה, ואפילו במזעיקה נמלים אחרות לבוא לעזרתה, וגוברות על אויבים אדירים, בעוד שאנחנו מפולגים על ידי גבולות מיותרים.
כמה חכמים הדברים האלה שלו. רומן נוסף שלו שזכה להצלחה מאוד גדולה חוץ מחצוצרה בוואדי הוא הרומן ויקטוריה. רומן פמיניסטי שמבוסס על סיפורה של משפחתו בעיראק ובליבו האישה הגדולה מן החיים, אמו של סמי. שדרכה כתב סמי מיכאל את הביקורת הגדולה שלו גם על יחס החברה בעיראק, כמו גם בארץ לנשים. סמי מיכאל לא זכה בפרס ישראל, וזה דבר שעלה שנה אחרי שנה כאשר הוענקו הפרסים. באותה שיחה מלפני 5 שנים הוא דיבר גם על הנושא הזה.
בקלי קלות יכולתי לקבל את הפרס ישראל וליהנות מכל ההנאות אם הייתי הולך בדרך שרצו שאלך בה, להיות ציוני ולהיות חלק מהזרם השלט בספרות העברית, לראות בערבים האויב זר. לא קל להיות קול בודד, לא קל להיות מפלגה של איש אחד.
אז לא קל, ובכל זאת הוא זכה לאהבה אינסופית מהקהל הישראלי, ואין פרס ישראל. מצד שני, יש פרס על שמו, פרס סמי מיכאל, למי שתורמים לחברה ולשוויון ולצמצום פערים, והוא גם שימש כנשיא האגודה לזכויות האזרח משנת 2001, ממש עד לאחרונה.
ואת, ענת, כן, את כאמור ראיינת אותו, ושמענו קטעים קצרים מתוך הראיון הזה, וזכית בעצם לפגוש אותו מספר פעמים ולדבר איתו.
כן, ואני רוצה אולי לסיום כמה שורות מתוך הספר חצוצרה בוואדי, ממש מהשורות סיום, כי זה בעצם אולי המהות של סמי מיכאל בחייו ובכתיבתו, כאשר הודה עולה לקבר של אלכס שנפל במלחמת לבנון, והיא בהיריון עם הבן שלהם, והיא מדברת אל הקבר ואומרת, זה מה שאולי אחרי את הקף, עתידו של הילד, אם אגדל אותו ברחוב הערבי, האם אוכל לספר לו קודם שישמע מפי אחרים שנולד לאב יהודי? ואם אגדל אותו ברחוב היהודי, הלו בעוד 18 שנים לא יהיה נאה וחזקה ומוקפת חיבה ודאגה של המאהב. אמך חטפה אפילו את החצוצרה שלך, קודם שמסרה את החדר לאבו נחלה, את החצוצרה של אלכס. אז אתה מבין מה יהיה מצבי כשאצטרך בבוא העת למסור את הבן שלך לעוד מלחמה?
אז
זה אולי המהות, כן.
אז זאת המהות, אז אחרי ששמענו גם את קולו וגם כמה קטעים כל כך יפים מהדברים שכתב, ענת, עכשיו אנחנו פונות, הלכנו אל הקרוב ביותר, אל המשפחה שקיבלה אתמול את הבשורה הקשה, ואנחנו מבקשות לדבר עם איש החינוך, אמיר מיכאל, בנו של סמי, והאחיינית ורד לי, עיתונאית הארץ. שלום לשניכם.
שלום.
אז נתחיל, כן, שני אנשי משפחה, ומן סתם אנחנו תופסים אתכם ברגע קשה מאוד, ונתחיל אליי איתך, אמיר מיכאל, אתה בנו, איזה מין אבא הוא היה, אמיר?
טוב, אנחנו נתחלק בינינו, ורד תדבר על הספרות ואני אדבר על האבא. כל אחד בתחומו. אבא מיוחד במינו, אדם עם יושרה, חכם, משכיל מאוד, חריף מחשבה, ביקורתי, חוש צדק מפותח, וחוש הצדק לא נטע לצד החזקים, אלא לצד הצדק הפנימי, המצפן הפנימי שלו, אומץ אישי וציבורי, היה לו, לא היה לו פחד לומר את מה שהוא חושב לומר, הוא גם היה אמיץ מאוד בעיראק, שהוא סיכן מאוד חייו שם, הייתה לו חריזמה ונוכחות, ואבא של ניגודים.
מה שאנחנו מקשיבים לו בספרים, אמיר, וקוראים אותו, זה משהו שאתם דיברתם בבית, זאת אומרת, אתה גדל בבית שכשאתה ילד בן 3, בן 4, מדברים על זכויות אדם, מדברים על פוליטיקה?
קודם כל, גדלתי בבית שלא דיבר בהכרח את הדברים, אלא עשה אותם. בית היה מלא בחברים, יהודים וערבים, אני ראיתי את הערבים וגדלתי איתם בבית עם החברים שלהם והילדים, וראיתי אותם כאנשים שווים לי לחלוטין, בית שמאוד מאוד מכבד גם אנשים דתיים, למרות שהוא בית מאוד חילוני, גם עם אבא, שניהם קומוניסטים לשעבר, וגם כאן, מהר מאוד אני הבנתי שאבא עזב את המפלגה הקומוניסטית, אחרי שהוא הבין את כל הפשעים שסטלין עשה בזמנו, וירד לו הסימון מהר מאוד שזו לא הבשורה האמיתית, הייתה גם אכזבה גדולה מאוד עבורו, אבל כל הדברים האלה היו בבית בצורה משמעותית.
ורד, האחיינית של סמי מיכאל, את פוגשת את דוד סמי יום אחד בבית הספר שלך כשאת בת 12, והוא בא לדבר עם הכיתה שלך על הספר לבני הנוער סופה בין הדקלים.
נכון. אני מזמינה אותו, אני מבקשת ממנו לבוא, והוא מסכים, הוא באותה תקופה אדם שכותב בלילה ועובד ביום כהידרולוג, והוא נעתר, הוא מסכים ועוזב הכל ובא, ויושב איתנו ומספר לנו על הכתיבה שלו, ואתמול קיבלתי מייל מאחד החברים לכיתה, אנחנו עדיין בקשר כולנו כמעט, ושהוא זכר את ההרצאה הזאת. זה סוג של בית שהוא לא ככה, הוא נגיש מאוד. ומלאכת הכתיבה, ככה הוא מקרב אותה, והוא באיזשהו מקום הנגיעה הזאת, אני חושבת באותו גיל, אני מתחברת למה שאמיר אמר, זאת אומרת, אין את העטפה. המאבקים הם היו בחוץ, ואנחנו הרגשנו אהבה, אהבת אדם, ואת אהבה לאוכלוסיות החלשות, אבל לא בצורה של הרצאות כביכול, כן? אני נניח בגיל הזה, אני אפילו לא הייתי מודעת בהכרח, כן? אבל פתחתי עיתון בסוף שבוע, ואני מגלה כתבה שהוא כתב, הוא לא סיפר עליה, כן? ושזה על הכפרים הלא מוכרים, הבדואים, וזו פעם ראשונה שאני קוראת את זה, או מתוודעת לזה. וזו הייתה כתבה מטלטלת, נתנו לו להיות כתב נודד, כמו שהוא התחיל, הוא הגיע לכאן. וזאת הייתה הבחירה שלו.
ואת עושה דברים דומים, ובעצם...
לימים.
ואת אומרת, גם אגב הספר הזה, סופה בין הדקלים, זה פעם ראשונה
ש... מגיע שלו, זה ברור לי, כי באותו גיל בכלל לא חלמתי להיות עיתונאית, או... זה לא עבר בראש בכלל. אבל זה ברור שהכל מגיע שלו.
זאת אומרת, ברבות הימים כשאת הופכת להיות עיתונאית ושמה לב באיזה חומרים את מתעסקת ולאיזו דרך בחרת ללכת, ברור לך שסמי מיכאל נמצא שם.
הוא עיצב פוליטית, הוא עיצב חברתית, הוא עיצב בזה שאת לא רק בונה את עצמך או את הזהות שלך, את גם מסייעת לאוכלוסייה שממנה את באה. ואת נותנת, כשיש לך כוח כלשהו, את נותנת אותו לחלש ביותר. זה התפקיד העיתונאי שלך. והאמת, האמת שאת מחויבת לשרת אותה. זה לא לשרת את השלטון, לא לשרת את החזק ביותר. את מחויבת לשרת את האמת ולהגיד אותה.
ולפעמים כמו שהוא אמר, להיות קול בודד.
נכון, ודאי שמחלה אחת.
אני רוצה לשאול גם את אמיר וגם אותך, ורד, אם אתם מרגישים שבעצם, זאת אומרת, אתם נמצאים בתוך המשפחה שלכם, וסמי בעצם... היה ככה ראש המשפחה, זאת אומרת, אתם, איך מתנהלים עכשיו כשהוא איננו?
לא יודעים. אני לא מכירה את העולם בלעדיו. אנחנו נגלה, אבל אני מניחה שהוא נשאר בלב, הוא נשאר על המדף.
אמיר, מה אתה מרגיש?
קודם, ראשית, אני רוצה לציין משהו שוורד תיארה שהוא בא אליה להרצאה בכיתה. זה לא, אבא לא עשה את זה בדרך כלל. הוא הגיע במיוחד לוורד לכבד את וורד. וורד כתמה מימה בגיל צעיר, ואחותו של אבא. והוא הרגיש מחויבות לעשות את זה, ואני עד עכשיו מופתע מהעצם המחווה שהוא עשה, וזה מתאים לאבא. כל כך מאפיין אותו ש... לראות את האחר ולראות את מי שחסר. והוא היה בשביל ורד באותו רגע שהוא הגיע לשם.
כאיש משפחה. והאם עכשיו... מצאתם את עצמכם בספרים, ורד ואמיר? זאת אומרת, הוא כותב את עצמו, הוא כותב את סיפור חייו. אתם קוראים את הספרים ואומרים, רגע, זאת הדודה הזאת, או הנה, זה אני, זה קורה לכם?
אני, באחד הדברים שהוא מאוד דאג לי, זה הייתי כשהייתי חייל, לוחם, גם במילואים. והוא... יום אחד אמר לי משפט, יש לי הרגשה שכולם רוצים להרוג אותך, זה היה במלחמת לבנון הראשונה, כולם רוצים להרוג אותך. זו התחושה שלי, ובשפנים בסלע, בספר שפנים בסלע, מדובר שם סבא דן, והוא פתאום מספר את זה, ואני רואה את הסיפור ואני רואה שהוא כותב את זה עליי, את כל הדאגה שלו אליי, כולל הכלבה שלי שעשתה שפיטת רעב בזמן המלחמה ולא אכלה, והוא לקח אותה הביתה אליו והכיל אותה בכפית. הוא אמר, אם היא תמות, אמיר ימות. זאת אומרת, זה אבא שלי. זה אבא שלי שדאג לי מאוד מאוד, ושמר עליי לאורך כל הדרך.
ואת זה הוא זכר והכניס לתוך הספר. היו דברים שהיו יותר מדי, דברים שאמרתם, רגע, אני רוצה גם לא להיות בתוך ספרים, זה קרה פעם, או שהכתיבה שלו לא הייתה כזאת?
אני לפעמים קצת היה לי, בכל אופן, הייתה גם הרבה אינטימיות והרבה אירוטיקה בכתיבה שלו, אבא מאוד מאוד אדם יצרי, ויצא החוצה בספרים שלו, הרגשות שלו, וגם הוא היה מדבר איתי על הדברים האלה, לפעמים אמרתי, עד כאן קצת מוגזם, אבל יחד עוד כיבדתי מאוד את הכתיבה שלו, האוטונומית, והוא כותב, והוא עושה את זה, ומאוד התחברתי לספרים, ומאוד אהבתי לקרוא אותם. כן, וידעתי שכאן מסופר על אמא שלי, כאן מסופר על אשתו הנוכחית, הכל ראיתי. את כל, ראיתי את הדודות, ראיתי את הסבתא, ראיתי את הסבא, ראיתי את כולם, וזה היה באהבה גדולה.
וערד, אני רוצה לחזור אלייך ולספר סופה בין הדקלים. בעצם זו פעם ראשונה, אני חושבת אולי שבכלל איזשהו סופר פה בארץ, נותן איזשהו ייצוג למי שמגיע מארצות ערב, למה שמכנים כאן מזרחים, אני לא תמיד אוהבת את המושג הזה, שעד אז... סליחה?
זה שווים.
לא, אני מדברת לבני נוער, פעם ראשונה, כן, לבני הנוער. עד אז, שעד אז תמיד יש ייצוגים שליליים, ובעצם... פעם ראשונה שיש ספר ילדים עם דמויות שפועלות ומסכנות את החיים שלהם, גיבורים עיראקים, וילדים קוראים את זה.
יותר מזה. כמה דברים. אם את מסתכלת, יש מחקר של פרופסור יהודה שנהב, שהוא בדק ייצוג, מדד ייצוג של מזרחים בספרי הלימוד, בהיסטוריה, ואת מגלה שזה עומד על 4% בממוצע, ונניח שתי שורות בלבד הוקדשו ליהדות עיראק. זאת אומרת, זה המצב בספרי הלימוד, ואז מגיע סמי, הרבה קודם, כן? ומספר, הוא לא רק נותן ייצוג ספרותי ונוכחות לילדים אזרחיים ולתרבות העיראקית, הוא גם מעז בעצם לקחת את הקוראים לארץ המוצא.
כן.
בתקופה שלא מדברים על מאיפה מגיעים, הציווי הוא בעצם לשכוח את ארץ המוצא, לשכוח את השפה, כי השפה היא שפת אויב. והוא בעצם לוקח ומעז לגלות ולהציג את זה בצורה הכי יפה גם שאפשר, כן? ולספר כן. על עיראק ומאיפה באו, ולתת בעצם דרך זה, זה הפך גם לספר שגם המבוגרים קראו אותו. הוא הפך לספר של, בדיוק, לא רק בני הנוער, הוא נתן גאווה הדתית ממש לכל בני הקהילה. והוא גם פתח. זה לא היה רק לבני העיראקים, כן? זה הפך לספר שנכנס לתוכנית הלימוד.
אני רוצה משניכם, גם אמיר וגם ורד, האישה הגדולה מן החיים. האישה הגדולה מן החיים. כן, כי על ויקטוריה.
בדיוק,
ויקטוריה, בואו נדבר על ויקטוריה. כן, סבתא שלכם, כן.
אני אחבר לך את זה לויקטוריה. בסופה בין התקלים, הוא בעצם מעז לגעת בילדות שלו ומאיפה שהוא הגיע, והוא חזר לזה בויקטוריה, ושווים ושווים יותר, הוא סופג המון המון ביקורת.
כן, אנחנו נעסוק בספר הזה בהמשך, אז בואו נשאר ככה בגבולות המשפחה, כן.
ובוויקטוריה הוא הצליח לחזור לזה שוב.
כן.
מזווית של למבוגרים ממש.
למבוגרים. אמיר, תספר רגע על סבתא ויקטוריה.
סבתא ויקטוריה זה סבתא גורג'יה.
בדיוק, זה שם אחר, זה שם ספרותי שהוא נתן.
כן, זה השם הספרותי ויקטוריה.
סבתא גורג'יה שלנו. עכשיו, זה סיפור ממש כמעט אוטוביוגרפי. כמה הם שפה ושם הוא...
לא לגלות.
תראה, תראה, שמה מסופר שבעצם הוא היה צריך להיות מובל אל מותו, כי זה הייתה עוד ילדה שנולדה, זה אבא שלו היה
בבירות. הוא רק נפטר, כן.
לא, אבא שלו, לא, זה סיפור, זה מופיע בספר, הוא מספר את זה. אבא שלו היה בבירות, ובחולה ושחפת, החלים משחפת, ונולדה, כאילו, לכאורה נולדה ילדה שלישית. מה עושים עם ילדה שלישית? באותה תקופה, שמים אותה לגג, שתמות. אין להם כלום, לא, הם היו עניים מביונים. כי המילדת הייתה עיוורת, לא ראתה טוב. בוא נגיד, כבדלת ראייה, אמרה להם, נולדה לך בת. ואז מי שלך לבת כמה, הוא איזה בן, ואז הצילו אותו מהר, השקו אותו מהר והניקו אותו, והצילו אותו, וככה יש לי אבא. ועולם הספרות הרוויח מזה משהו.
לגמרי.
אז הגיבורה הזאת, ויקטוריה, אגב, הספר הזה נכתב אחר מות סבי, מנשה, בעלה של ויקטוריה ואבא של אבי. אבל מהר מאוד הספר גלש לאימא, שהיא הייתה האדם העוצמתי, המיוחד, היצרי, החכם, ואת זוכרת את העיניים החכמות שלה, שרואה כל עברית, היא לא ידעה, אבל יכלה לראות סרט באנגלית ולהגיד כל דבר, תרגם מה אומרים שם. הייתה אישה אינטליגנטית, אומנם אנלפבטית, אבל אינטליגנטית ברמות שפשוט באותה תקופה לא למדו. אבל אישה מיוחדת שהחזיקה את כל המשפחה בייחוד במשבר הגדול של העלייה לארץ ובמעברות.
ורד לי, העיתונאית, האחיינית של סמי מיכאל, אמיר מיכאל, בנו של סמי מיכאל, אנחנו מאוד מודות לכם על השיחות, אנחנו יודעות שאנחנו יכולות לדבר איתכם שעות ארוכות ונמשיך ונעשה את זה. תודה לכם על גילוי הלב.
תודה.
ועכשיו אנחנו פונים לחבר הכנסת לשעבר מטעם סיעת חדש, דוקטור דוב חנין, שהוא כיום מלמד בפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב. ודוב חנין הוא חתן פרס סמי מיכאל לשוויון וצמצום פערים לשנת 2022, וזה פרס שבאמת ניתן למי שתורם, תורם באמת לחברה, למתן שוויון הזדמנויות. שלום דוב חנין.
שלום לכם ושלום למאזינים והמאזינות שלנו. אני מאוד מאוד גאה בפרס הזה. מכל הפרסים והאותות שקיבלתי, זה פרס שיקר לי במיוחד, באמת בזכות שמו של סמי מיכאל, אדם מיוחד, סופר גדול, איש מצפון, איש רוח, מופת.
ודיברנו טוב על סמי, איש המשפחה, זה שכותב את אמו, את סבתו, את כל הדמויות בתוך הספרים, אבל דוב, באמת, סמי היה איש של פעולה, כמו שאמרו בני משפחתו. זה לא רק מילים, אלא זה מעשים, והוא היה באגודה לזכויות האזרח, ואני משערת שהדרכים שלכם הצטלבו במהלך השנים?
מאוד, הצטלבו במהלך השנים. אני כמובן תמיד ראיתי בסמי סוג של מורה דרך. הוא היה איש מצפון, היה בן אדם מעורב, הזכרת, נשיא האגודה לזכויות האזרח, מאוד מחויב לזכויות האדם, למאבק למען זכויות האדם, למען זכויות האדם של כל אדם. הוא ידע לשלב בצורה מאוד חכמה את המאבק לצדק חברתי עם המאבק לשלום. הוא ראה את שני הדברים כשני צדדים של מטבע אחד שישראל חייבת לטפל בהם בצורה משולבת. לא נוכל להתקדם לשלום בלי להתקדם לצדק חברתי, ולא נוכל להשיג צדק חברתי אם לא נתקדם לכיוון של שלום. הוא היה אדם שתשמעי, מימי נעוריו, הוא היה מעורב פוליטית, פעיל, בצורה מאוד מרשימה. אני אולי אקדיש דקה לאיזשהו פרק שפחות מוכר. בימי נעוריו בעיראק, 1943, הוא מצטרף למפלגה הקומוניסטית. אגב, הוא לא בודד בזה. המפלגה הקומוניסטית הייתה מאוד חזקה בקרב היהודים בעיראק, והיא הייתה חזקה בקרב היהודים בעיראק כי היא מפלגה שיצגה מאבק לצדק חברתי, לשוויון והתנגדות לימין העיראקי הפרו-פשיסטי, שגם ארגן את הפרהוד, הפוגרום הזה ביהודים ב-1941, וגם התנגד לממסד העיראקי, שמאחורי הרטוריקה הלאומנית והפן ערבית שלו עמדה פוליטיקה של שיתוף פעולה עם השליטים הבריטים. והוא מצטרף למפלגה הזאת ופעיל בתוכה, פעיל אגב ברבעים השיעים, העניים של בגדד, פעיל בקרב אנשים, הסטודנטים. חורף 1948 יש מחאה חברתית מאוד גדולה בעיראק, וגם הקומוניסטים העיראקים תומכים בהחלטת החלוקה ומתנגדים לפלישה של הצבא הערבי לארץ ישראל, ואז יש מסע דיכוי היום ונורא נגדם. מזכ"ל המפלגה פהד נתלה, ויחד איתו שני המנהיגים היהודים של המפלגה, יהודה צדיק ושמעון דלל, נרצחים על ידי המשטר העיראקי, ומתחילה מערכת אנטישמית וגם נגד קומוניסטים מאוד מאוד חריפה, ואז סמי מיכאל בעצם בורח מעיראק דרך איראן ומגיע לארץ 1949, ומיד מצטרף למפלגה הקומוניסטית בארץ, פעיל בחיפה, כותב, הכתיבה הראשונה שלו היא כתיבה ספרותית, חברתית, שמתארת את המצוקות במעברות ואת המאבק החברתי המזרחי, בפרק ראשון מדהים של מאבקים ואתגרים מול באמת הממסד המפאיניקי.
דוקטור דוב חנין, אבל מדוע הוא עוזב אחרי שנים מעטות? ב-1955 הוא אומר שהוא עוזב את המפלגה. גם בשל חילוקי דעות פוליטיים, גם פוליטיים שוב, גם שקשורים ליחסי יהודים ערבים.
כן, תראי, סמי מיכאל היה באמת בן אדם מאוד מאוד מחויב לעקרונותיו ולאמונותיו, ולא נתן הנחות גם לשותפיו לדרך, כן. כמו שאת אומרת, הייתה לו ביקורת גם על המפלגה הקומוניסטית, והוא עוזב אותה ב-1955, אבל לא עוזב את הערכים שבשבילם, למענם הוא התגייס, ונשאר מחויב לערכים האלה, אבל כיוון שהוא באמת נשאר בעמדות מאוד לא ממסדיות, אז הוא לא זכה לחיבוק מהממסד הפוליטי והתרבותי בישראל, והוא בעצם עבד כהידרולוג, וכאן יש עוד נקודת חיבור מעניינת בינינו, כי הוא דרך העבודה שלו כהידרולוג בשירות המטאורולוגי, עסק באותן רגישויות שגם אני היום עוסק בהן כמובן מזוויות אחרות, שאנחנו כל כך מדברים עליהם, על משבר האקלים ועל הרגישות הסביבתית. באמת קשה לי פשוט לתמצת ולומר לך כמה האיש הזה היה, חוץ מסופר מכונן, איש רב פנים, רב ממדי, עם ראיית עומק מאוד מאוד גדולה של התהליכים החברתיים אצלנו, של המצוקות החברתיות אצלנו, הרבה מאוד רגישות, אבל המון מחויבות ובאמת הסתכלות מאוד רחבה וכוללת.
אני חושבת שאולי מה שמעניין ויוצא דופן בסמי מיכאל זכרו לברכה, דוקטור דוב חנין, זה שהוא דבק באותם עמדות ולא ניסה להיות פופוליסטי או להתאים את עצמו למאבקים משתנים. זאת אומרת, הבסיס הזה נשאר יציב ואיתן גם כשהזמנים השתנו. אנחנו רואים את המאבק המזרחי כפי שהתבטא בשנים האחרונות, וראינו כל פעם שהוא נמנע מלהיות חלק מהסיפור המודרני שלו. הוא דבק במה שהיה.
הוא היה אדם עם ראייה, קודם כל, מאוד מאוד מפוכחת של המציאות, והוא היה אדם מאוד נעים, מאוד נחמד, מאוד חם, אבל מתחת למעטפת הזאת של הנועם, היה איזשהו גרעין פנימי מאוד מאוד מוצק, מאוד מאוד מוצק, של מערכת ערכית מאוד מאוד מגובשת. ואנשים שיש להם ערכים כאלה, יש להם את הנטייה לא לנדוד עם הרוח, אלא להישאר דבקים בעמדות ובערכים שלהם, גם כאשר הערכים האלה לא מקובלים, גם כאשר הערכים האלה, הזכרנו את הממסד המפאיניקי של שנות ה-50 וה-60, שהיה מאוד לא סובלני לאנשים שככה ביטאו עמדות שלא בדיוק לפי הקונסנזוס החברתי, הפוליטי והתרבותי של אז, אבל זה מה שהוא עשה. זה מה שהוא עשה. אני חושב שהתרומה שלו למאבק המזרחי, למאבק הסברתי המזרחי בארץ היא עצומה. הוא בעצם לוקח את המצוקות של האנשים במעברות ומתרגם אותם לספרות נהדרת, מרגשת, ואני חושב שכדאי לכולם לחזור לספרים האלה, כדי גם לשאוב מהם באמת את הכוח של ההתמודדות, אבל גם כדי להכיר את המצוקות ואת הפצעים שבעצם ממשיכים ללוות את החברה הישראלית ולהניע אותה במובנים רבים עד עצם היום הזה.
והזכרת קודם את עולם המים ואת סמי מיכאל ההידרולוג, והספר האהוב עליך הוא מים נושקים למים, שהוא בעצם מין ספר סמי אוטוביוגרפי שמתאר נכון, את העבודה
נכון.
שלו.
הוא מתאר, הספר הזה הוא דווקא בחרתי בו כי הוא מהפחות מוכרים של סמי, נכון. והוא באמת דרכו אפשר להיחשף לחלק מהביוגרפיה שלו בתור צעיר יוצא עיראק שמגיע לארץ, משולב במאבקים חברתיים ובהתמודדות חברתית, ודרכו אפשר להיחשף באמת לדרמה האנושית הכל כך מדהימה שהאיש הזה חווה, ושבמובנים רבים הוא מוצא לה ביטויים גם כמובן בספרים האחרים. ומים נושקים למים, זה כמובן מביא אותנו למקום שלו בשירות ההידרולוגי, כן? לפעולה שלו, לעשייה המקצועית שלו, ששוב, היא פחות מוכרת, כי איש כל כך רב בנים, אז אנחנו תמיד נוטים לדבר עליו רק כסופר וכאיש רוח וכאיש מצפון, אבל גם היה איש מקצוע ממעלה.
ואיש אקולוגיה מסתבר עוד לפני שזה היה על השולחן בצורה הזאת.
לפני שזה היה על השולחן ולפני שזה נעשה אפילו אופנתי.
אז ספג לא מעט ביקורת, אבל עמד איתן בעקרונותיו, ואנחנו רוצות להודות לך מאוד על השיחה הזאת, דוקטור דוב חנין, סמי מיכאל, זכרו לברכה, איש של עקרונות שבאמת יחסר מאוד.
יחסר מאוד וימשיך לחיות איתנו בספריו.
כן, תודה רבה לך, דוקטור דוב חנין.
גם כן תרבות.
רונה, אני רוצה לומר לך, אולי לפני שנפנה לשני האורחים הבאים שלנו, שסמי מיכאל סיפר שוב ושוב שיש לו איזה חלום חוזר, שהוא נמצא בבית קפה בבגדד מולדתו, הוא אוכל, וברגע שהוא צריך לשלם והוא מוציא את הארנק, מה יש לו בארנק? כסף ישראלי. ואז הוא פשוט קם ובורח. וזה, אני חושבת, ילווה את השיחה שלנו הבאה עם העורך, עורך תרבות וספרות, העיתונאי בני ציפר. שלום לך.
שלום.
שלום.
ועם קלת פרס ישראל לחקר הספרות, הפרופסור ניצה בן דוב. שלום גם לך.
שלום, שלום.
כן, אנחנו ניצה. נדבר על כפל הזהויות שלו. נתחיל איתך, בני, הרומן האהוב עליך ביותר שלו, והרומן הראשון שלו שקראת זה שווים ושווים יותר, שהזכיר.
נכון,
זה,
נכון.
שיצא
נכון.
ב-1974, ועוד כתב, אני חושבת, גרסה ראשונה שלו בערבית, ורק אחר כך
כן,
בעברית.
כן, זה הרומן באמת החלוצי שלו, מלבד זה דברים שהוא כתב בעיתונות הערבית בארץ, ועוד קודם לכן בעיראק. כן. זה רומן, מהבחינה הזאת, הוא שונה מכל דבר אחר, במובן הזה שזה מאוד מאוד בשל. כבר בהתחלה הוא בשל מבחינה אידיאולוגית, כי יש איזה חישוק מאוד חזק, יש שלד מאוד חזק אידיאולוגי, שמחזיק את הרומן, וכמובן הוא מאוד אקטואלי, האמת שהוא אקטואלי, רלוונטי אפילו לימינו, מדובר על חייל במלחמת יום הכיפורים, עם חייל, כלומר, סמי מיכאל, חייל כן. מזרחי שמתוסכל מכך שהוא מרגיש שהוא בשר תותחים, הוא בזחלם עם החברים שלו, והוא, כלומר, מה שהוא נזכר בו זה לא דברים נורא נחמדים, כי הוא זוכר את, את החיים שלו במעברה, את ה... כל כן, העיוותים החברתיים והאפליה הדתית שהוא סבל ממנה, והוא בעצם שואל את זה, בשביל מה אני נלחם? כאילו, אני בסך הכל למען מדינה שלא רוצה אותי וכולי. זה רומן שהוא מאוד מאוד פסימי גם, בסגנון הריאליזם הסוציאליסטי. למעשה, אני חושב שסמי מיכאל במהותו הוא סופר של באמת שקומוניסט, הרי דוב חנין לכן כן. היה שם, קומוניסט ממש מהדור הישן, שלא סתה לרגע מהאידיאולוגיה שלו, ועד מההתחלה ועד הסוף, וכתב בסגנון של הריאליזם הסוציאליסטי, כלומר שאנשים, על אנשים מדוכאים, אנשים ש... נעשה להם עוול חברתי, ובעזרת אחווה ואחדות הם איכשהו מנסים להציל את עצמם ולשפר את מצבם ולשפר את העולם על ידי מאבק ביחד. ובעצם זה
ספר שהוא הקדיש אותו לבני, לאבא שלו מנשה, שגם היה איש ספר, אבל התרסק פה כמו הרבה מהגרים בעלייה, ועדיין תמיד גם ורד לי סיפרה לי האחיינית של סמי איך כל הזמן סבא שלה הסתובב עם ספר ביד.
כן, הוא בא, סמי בא ממשפחה משכילה, ואחד הדברים באמת שהוא כל הזמן הדגיש, וזה חזר עכשיו, גם הזכירו את זה בהספדים עליו, זה שהוא טען, אני לא מזרחי במובן הזה שאני גדלתי בעיראק עם ספרות המערב, כמשכיל, אני לא קראתי דברים ערבים, קראתי את פוקנר, דוסטויבסקי וטולסטוי, זה מה שהיה הבסיס של ההשכלה שלי, והוא יצא נגד הבורות הזאת והגזענות שקיימת בארץ, כי בסך הכל הוא קרא את הספרות המערב לא בפחות התלהבות מאשר עמוס עוז ואלף בית יהושע שהיו ילידי הארץ, אז כך
המושגים האלה.
אבל משום מה, הוא תיגעו אותו כמין סופר, סופר עדתי, וכאילו בתוך נישה כזאת, במקום לשים אותו באמת בליגה הלאומית של הסופרים.
הוא היה בליגה הלאומית, והמושגים האלה של מזרחיות ואשכנזיות תמיד קשים.
אבל אולי גם, בני ענת, אולי זה גם עניין של איך הוא נתפס כלא מספיק לאומי, לא מספיק ציוני, אולי גם זה גרר את הדבר הזה, וזה אולי גם מתקשר אלייך, ניצה בן דוב, פרופסור ניצה בן דוב. זאת אומרת, העניין הזה של ציונות, האם הוא באמת מייצג את הרוח הישראלית, היה עניין לאורך השנים.
זה נכון, אבל אני חושבת שעם הזמן ועם ההתארות שלו בארץ הוא היה מאוד ציוני. מהבחינה הזאת שהוא היה גאה בצהל, היה גאה בדמיון הצהלי. נכון שהוא בא לא מטעמים ציוניים לארץ, הוא פשוט ברח דרך איראן, הוא ברח והגיע לארץ בתקופה של העלייה המונית בעיראק, והצליח לו. אבל בהחלט הוא עם הזמן היה קומוניסט ונשאר מאוד נאמן לעקרונותיו, אבל בו בזמן הוא גם איכשהו אימץ וקיבל את האג'נדה הציונית. ולכן סמי מיכאל היה אדם מאוד מורכב, וסופר מורכב, והוא נתן ביטוי לכל הדילמות האלה, ולזהויות המפולשות, הזהויות ההיברידיות, הזהויות של גם וגם, ביצירה שלו. הוא גם עיראקי, והוא גם ישראלי, והוא גם סוציאליסט, והוא גם כותב בימים בטרפלגר, על משפחה מאוד עשירה. ומאוד, ושגרה פה בדניה, בחיפה, ולא רואה שום, לא מבקר את זה, להפך. האיש העשיר הזה רוצה לתת מחלקו לאחרים. ויש לו רעיונות לפתור את הבעיה עם הבעיה הישראלית-פלסטינאית. עם הכסף שיש לו.
פרופסור בן דוב, הוא ממש הכניס את חיפה לתוך הספרות הישראלית, וזאת עיר מעורבת. אולי בכל המתחים שיש בארץ, בכל השנים, העיר המעורבת הזאת לא מתפרקת, ואולי זה המקום, דווקא חיפה, שנתנה לו את האפשרות ואת האומץ לכתוב את מה שאחרים לא איזו? את גם חיפאית.
חיפה, נכון. אני גרה לי
את זה. כן, נכון. ממש ליד.
ממש מרחק הליכה 5 דקות, ואני חושבת שחיפה התאימה לו כמו כפפה ליד. חיפה באופיה היא חיפה של סמי מיכאל, שאני מעזה לומר שאפילו התעצבה על ידו. הוא היה כל כך מעורה בחיים של חיפה, ונמצא בכל התיאטרון, עשה לו מחווה ענקית, כשתיאטרון חיפה, כשיצא כן. לחצוצה בוודי, היו 2 הפקות, וכל העיר באה להפקות האלה, והוא תמיד היה שם, והוא תמיד היה נגיש, והוא תמיד היה איש חיפה, איש
חיפה.
של המקום הזה, של המקום הזה, וכתב על משפחות מעורבות, על עיר מעורבת, על... הוא באמת איש, הוא היה איש ללא גבולות.
אבל אני רוצה לשאול, כן, גם אותך בני ציפר וגם אותך פרופסור ניצה בן דוב, הוא לא רק היה איש של גם וגם, הוא היה איש דעתן מאוד. זאת אומרת, נאמר, אני חושבת שדיברנו על מלחמות, ואת כתבת על זה ספר ניצה, הוא היה פציפיסט, כשפציפיזם כבר פה נחשב כמילה גסה. הוא אמר, מניסיוני כל מלחמה היא מחלה.
נכון, הוא היה פציפיסט, אבל כשהיה לישראל איזו, בוא נגיד, איזה מבצע שהוא חשב שהוא נכון, הוא צהל עם כולנו. אני יודעת את זה מיד האישי. הוא היה פציפיסט בנשמתו, אבל גם ידע שאי אפשר אחרת.
זאת אומרת, כן, זה לא חד-חד, אלא הכל היה מורכב, זה מה שאת אומרת.
כן, אני חושב גם שצריך להבדיל בין סמי, הכותב, כאילו, קודם כל, סמי האדם, שהיה מאוד, זאת אומרת, שיכול היה להגיד דברים כאלה ואחרים. עכשיו, יש סמי בספרים שלו, ברומנים שלו, וסמי במאמרים העיוניים שלו, בקופצי המאמרים. זאת אומרת, זה שלושה אנשים שונים, לדעתי. יש שם באמת הרבה מאוד סתירות, ואי אפשר לתפוס אותו בדבר אחד, כי הוא היה באמת מורכב, אבל אני חושב שגדולתו בסופו של דבר היא בכך שהוא כתב סיפורים נהדרים, כלומר רומנים נהדרים, נכון? וזה מאוד נדיר, העניין הוא שזה נדיר, כי רוב הסופרים הישראלים, זאת אומרת זאת הביקורת שלי שלא קשורה אליו, אבל היא קשורה כן, כי הוא גם דיבר על זה בכאב הרבה פעמים, רוב הרומנים הישראלים הם רומנים שרוצים, זאת אומרת שמשתמשים הרבה בסימבוליות, זאת אומרת שהדמויות תמיד מסמלות, כל דמות מסמלת משהו, זאת אומרת זה רומנים שכאילו נכתבו בשביל מחקר הספרות, בשעה שהוא היה מספר טבעי, הוא ידע לספר סיפור, פשוט היית יושב איתו, ומבחינה זאת כאילו אין הבדל גדול בין הרומנים שלו לאדם, הוא היה יושב ומספר לך, הוא ידע לספר סיפור, זה פשוט, זה גם ברומנים, הייתה איזו ארכיטקטורה נהדרת של הבנייה של הרומן לאט לאט, כמו שנגיד בוויקטוריה, יש הסצנת ההמון הזה, כמו קולנוע, אתה פשוט רואה את הדברים, אתה קורא ואתה רואה את הדברים, הייתה לו מין יכולת של כתיבה ויזואלית בלתי רגילה, וזה ה... זאת הגדולה שלו, כלומר, כל הרעיונות שלו, אז חלקם, אתה יכול להסכים איתם, לא להסכים אותם, הוא באמת היה נגד לאומנות, נגד הקיצוניות מכל כיוון וכו', אבל זה, לא, זה פחות משנה, מה שמשנה קודם כל זה שאוהבים את לקרוא אותו, בניגוד להרבה ספרים שאנחנו נגיד, או בתוכנית הלימודים, שלא כל כך אוהבים אותם, ואותו זה ספרים שגם המורים וגם התלמידים מאוד מתחברים אליהם.
בני ציפר, אני רוצה לשאול אותך שוב, אולי כי אמרת, אתה מציין את הרומן הזה שווים ושווים יותר כרומן שאהוב עליך.
נכון.
עשור קודם, אפילו יותר מזה, יש את שמעון בלס שגם מגיע מבגדד וגם כותב את הרומן החשוב שלו, המעברה.
נכון.
בכל זאת, סמי, הוא היה הראשון, בכל זאת סמי הופך להיות אהוב הרבה יותר עם הכתיבה הזאת שלו על המעברות. אתה יכול להסביר מדוע שוב עוד הפעם?
אוקיי, אני לא רוצה להוריד מגדולתו של
חלילה, כן.
שמעון בלס. זאת אומרת, סגנון... שמעון בלס היה מאוד, איך להגיד, הרבה יותר מבחינה חברתית, מבחינה של קומוניסט, כאילו במרכאות הוא היה הרבה יותר דוגמטי, כאילו הכל אצלו היה מאוד קודר, מאוד לא... אין את, את השורבות הזאת שיש בכתיבה של סמי. סמי פשוט היה סופר, הוא היה סופר, הוא כאילו נולד סופר. הוא ידע לספר סיפור, וזה באמת סגולה שלא הייתה, שהיא מאוד נדירה. אני אומר תמיד ככה, שהרבה מאוד מהספרות הישראלית, אתה מרגיש את הזיעה, את העניין הזה שאדם יושב וכותב, ואומר, הנה אני עכשיו אראה לכם מה זה, אני עכשיו אכתוב רומן, ואני אראה לכם מה זה. אצל סמי זה בא, זה נראה כאילו זה יוצא לו מהשרוול, הסיפור והכתיבה והכל.
כן,
הוא אמר אני... כנראה שהוא הקדיש כן הרבה מאוד מאמצים, אבל זה לא נראה. וזה, כן. זאת הסגולה, זה הכל זורם מאוד, ופשוט יפה יפה. ולא משנה, העלילה לא משנה.
פרופסור ניצה בן דוב, אני חוזרת אלייך שוב, ואת גם כתבת עליו בספרים שלך, גם בספר חיים כתובים שעוסק בכתיבה הבדיונית ואוטוביוגרפית של יוצרים ישראלים, גם בספר שלך חיי מלחמה, על הרומנים החשובים שעוסקים במלחמות. סמי הכניס את העיראקיות, ולא רק את העיראקיות, הוא הכניס סיפורי אהבה שבהם יש סיפורים בין אישה יהודיה וגבר ערבי או הפוך, אל לב הקנון הישראלי, ולימדו אותם בבית הספר. הייתה איזושהי תקופה שפתאום נבלו ורצו להוציא, אבל אנשים קוראים, אנשים אוהבים את זה, את הספר חסות, את חופן של ערפל, את חצוצרה בוואדי, והכל שם אהבה בינלאומית, מה שנקרא, בין ערבים ליהודים, תמיד דרך גבר ואישה.
כן, זה שתהיגו אותו כסופר עיראקי, זה באמת עוול נורא, כי הוא היה סופר אוניברסלי.
כן.
ובחיפה יש הרבה סטודנטים ערבים, ובכיתה שלי היו מעורבים, גם יהודים וגם ערבים, ואפילו יצא זוג מעורב, וסמי היה אהוב על כולם, והייתה חגיגה ללמד אותו. הכי מקובל היה את חצוצרה בוואדי, כי זה סיפור. אהבה שובה לב, ועם עומק פסיכולוגי, עם ריאליזם פסיכולוגי כל כך עמוק, ואת הדמויות שמופיעות שם, אנחנו יכולים לראות ברחובות של חיפה, כן? הסבא והדיבורים, והיה לסמי מיכאל גם חוש הומור. הוא תמיד היה קצת מקופח בתור מי שמרגיש מקופח, אבל הקיפוח שלו היה כל כך שובבני, כמו שאמר בני ציפר. הרגשת הקיפוח שלו הפכה להיות ממש איזה מין בולדוזר, דחף, לכתוב את היצירות שלו, והיצירות שלו פשוט שובות לב. הן באמת, יש שם סיפור. הוא ידע לספר סיפור, והוא גם לא דפק חשבון לאף אחד. הוא כתב מה שעולה על דעתו, הוא לא התאמץ, והסיפור איכשהו יצא ממנו, נשר ממנו.
לסיום, אני רוצה לשאול אתכם, בני ופרופסור בן דב, האם פרס ישראל משנה כאן, העובדה שהוא לא קיבל את פרס ישראל, היא משמעותית בעיניכם?
אז זהו, אני בעיניי, אז בעיניי זה עוול, אבל זה כבר באמת, זה כבר נהפך לבדיחה כל העניין הזה של פרס ישראל, כי לאט לאט אנחנו רואים, מתו בזה אחר זה סופרים בשנים, בזמן האחרון, כמו מאיר שלו, כמו יואל הופמן, שלא זכו בפרס ישראל, ומתברר, וגם עכשיו סמי מיכאל, שאולי הבעיה היא לא באנשים שלא מקבלים בפרס ישראל, אלא בפרס ישראל.
בפרס ישראל. אומרת, כן, דילגו על המון דמויות חשובות. כן.
תראה, זה קצת מה שקורה, זאת אומרת, גם אגב בפרס נובל, שיש המון פעמים שמחלקים אותו לאנשים שלא ממש, לא יודע, הכי ראוי. לפעמים כן, כלומר יש, כל הסיפור הוא די, זאת אומרת, אני חושב שסמי מיכאל היה מתייחס אליו, אולי בהתחלה, אני בטוח שבתוכו זה כאב לו, שהוא לא קיבל, אבל הוא התייחס לזה גם בחצי פתיחה, בסופו של דבר, ואגב, בשנה שכן היה ממש סיכוי גדול שהוא יקבל אותו, הוא משך אז את מועמדותו, זה היה ב-2015, כשביבי התערב אז בבחירה של ועדת השופטים.
של ועדת השופטים, והוועדה התפזרה, נכון.
זהו, ועד שהחזירו, הוא לא רצה להחזיר את שמו, ודווקא אז, כי אז ארז ביטון קיבל את הפרס.
אז היה סיכוי. אז אתה אומר, זה באוכריו של הפרס, ולא באוכריו של סמי מיכאל.
לגמרי, ולא רק במקרה של סמי מיכאל, כי אנחנו רואים שזה חוזר על עצמו, אז כנראה ההחמצות האלה שעושים בוועדות הפרסים הם משהו כבר כרוני.
כן. ניצה בעינייך זה משמעותי?
תראי, אני בטוחה ואני יודעת שזה כאב לו, אבל הוא התייחס לזה, זה לא שינה מכתיבתו, מתייחסו, יחזב עם אנשים. הוא באיזשהו מקום זלזל בפרסים ורצה אותם, כמו שכל דבר היה...
המורכבות.
מורכב בחייו. והבעיה של פרס ישראל שיש, שכל פעם צריכים לבחור באחד. ויש לנו ריבו של סופרים טובים
שאי אפשר את כולם. כן, אבל שוב, היו כמה פספוסים ואין ספק בעניין הזה, כמו שאמר לנו בני. אז אנחנו רוצות להודות לשניכם על השיחות הללו, על העורך בני ציפר, עיתון הארץ וכלת פרס ישראל, פרופסור ניצה בן דוב. תודה רבה שהבאתם לנו קצת את סמי מיכאל.
תודה.
זכרו לברכה לכאן לאולפן, כן.
ואנחנו גם נפרדות מכם מאזינות ומאזינים. רונה גרשון תלמי, תודה רבה לך על השיחה הזאת. אנחנו אולי בלי פרס ישראל לסמי מיכאל, אבל אנחנו עם פרס הספרים. יש לנו כל כך הרבה ספרים, תחזרו לקרוא אותם. שמענו פה באמת על קצה המזלג את הקולות סביב סמי ואת האהבה לסמי וקצת על הספרים שלו, ויש עוד כל כך הרבה. תודה לך, רונה גרשון תלמי.
אז לכו לקרוא, זאת הקריאה. ענת שרון בלייס, תודה שהיית איתי כאן בשעה החשובה הזאת. אני רונה גרשון תלמי, תודה רבה שהיית איתנו, גם כן תרבות להתראות.